רבנו הגדול מהר"ל מפראג, ואנחנו בפרק מ"ב לקראת סופו, וזה בעמוד קע"ד במהדורה המצויה. המהדורה המצויה היא המהדורה של האחים הוניג, כן, האחים הוניג מלונדון, שנת תשכ"ף. טוב, בעמודה השמאלית אנחנו מדברים על הרחם, כן, רחם, והסימן של הגאולה של הרחם. אני קורא כאן בעמודה השמאלית מחדש, התחלנו לקרוא את העמודה אבל כדאי לקרוא שוב. בפרק אילו טריפות, רחם זה שרקרק. כן, העוף הנקרא רחם, הוא בעצמו העוף הנקרא שרקרק. ולמה נקרא שמו רחם? אמר רבי יוחנן, כיוון שבא רחם, בא רחמים לעולם. זה ציפור כזאת שמביאה רחמים. אמר רבי ובר אביי, והוא דייתיב עמידה ועביד שרקרק. כלומר, מדובר כשהוא, מתי הוא מביא רחמים לעולם? כשהוא יושב על משהו, כן, דייתיב עמידי, ועביד שקרק, ועושה את הקול הזה, שק, שק, שקרק. וגמירה, ויש לנו מסורת, דייתיב על הרעה ושעריק, שאם הוא יושב על הארץ וישרוק, אתם משיח, יבוא המשיח. שנאמר, אשרקה להם ואקבצם. כלומר, השריקה זה מה שמקבץ, ולכן השרקרק, אם הוא ישרוק, אז הוא מביא את המשיח. זה מקור מעניין לדברי הרמב״ם, כן? ידוע שהרמב״ם כתב, בהלכות מלכים פרק י"א, שהמשיח עתיד לבוא, עתיד לעמוד, יותר נכון? הוא לא מה שיבוא, הוא אומר שהוא יעמוד. יעמוד המשיח. ואומר הרמב״ם שזה כתוב מפורש בתורה. כלומר, הוא אומר, מי שאינו מאמין בו, אז הוא בעצם כופר. אבל הוא כופר לא רק בתורת הנביאים, אלא הוא כופר גם בתורת משה. ומאיפה הוא לקח את זה? שנאמר, ושב השם אלוהיך את שבותיך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, אשר הדיחך השם אלוהיך שמה, וכו' וכו', והביאך השם אל הארץ. הפסוק, איפה הוא מדבר על משיח? הוא לא מדבר על משיח, על הפסוק. על קיבוץ גלויות, נכון? על קיבוץ הגלויות. אז מאיפה לקח הרמב״ם שקיבוץ הגלויות זה המשיח? אז הרב צבי יהודה, בהערות שלו על משנה תורה, כותב שזה המקור, הגמרא הזאת בחולין. הוא אומר, אם הוא ישרוק יבוא משיח, שנאמר אשרקה ואקבצם. משמע שקיבוץ זה המשיח. כן, ככה הבין הרב ציודה, כמקור של הרמב״ם. אמר רב יהודה, רבי יהודה בר שימי למר בר איהי. אני קורא במהר"ל, איפה שאני אמרתי לפני כן. מה? הלכת להביא ספרים. טוב, בסדר. אנחנו בנצח ישראל פרק מ"ב, בעמודה השמאלית של עמוד קע"ד. בסדר? אמר לי רבי יהודה בר שימי למר בר איהי, וההוא דייתי בבירקה ושריק ותגלגלה פסיק למחיה. כלומר, היה לנו מקרה שראינו שרקרק שישב על איזה ענף ובא גלל, יש בעיה מה זה גלל, אם זה גלל הכוונה חתיכת שיש או גלל של חמור, וחתך לו את הראש, הוא שרק וחתך לו את הראש. אז אתה רואה שקרה מקרה שהיה שרקרק שהגיע ושרק ובכל זאת לא הגיע המשיח. אמר לה, ההוא בידה הווה. אז זה היה בדאי. זה סתם היה בלופר. עד כאן. טוב, עד כאן דברי הגמרא. ויש בני אדם נותנים פירושים שונים למאמר הזה, והם אינם בכתובים, ואין להעריך בדברים שאין בהם ממש. כלומר, המהר"ל מתייחס כנראה לפירושים אלגוריסטיים של ההגדה הזאת, שלא מצאו חן בעיניו. המהר"ל סובר שיש ממש בשריקה של העופות, מה שנקרא שיחת עופות, שדרך השריקה של העופות, דרך המעוף של העופות, אפשר לדעת דברים. שאפילו פסוק, כי עוף השמיים יוליך את הכל, ובעל כנפיים יגיד דבר. אצל הרומאים היה באמת, הייתה אומנות כזאת, קראו לזה אוגור. האומנות הזאת הייתה לנחש את העתיד על ידי הסתכלות במעוף העופות, או פתיחת העופות, כלומר היו שוחטים את העוף, פותחים את המעיים שלו, ולפי מה שהיו רואים, היו אומרים, מה יהיה העתיד? הדבר הזה אגב אסור לעשות אותו, זה מדרכי אומות העולם, דרכי האמורי, אסור לעשות את זה. אבל זה שזה אסור, זה לא אומר שאין בזה ממש. כן. אז אמר לו, יש בזה ממש.
למה זה אסור,
אין
בזה ממש?
יש הרבה דברים שיש בהם ממש ומסורים. למשל, אסור לקחת אקדח ולראות על חברך. למרות שאם אתה עושה את זה, באמת הוא מת. לא, יש דברים, למה? יש דברים בעולם שפועלים, ואסור להשתמש בהם. מי אמר שזה טוב לדעת את העתיד? אז תעשה את זה על ידי נביא. תבקש מהנביא. כלומר, במקום שתשתמש בכל מיני טריקים, תלך לנביאים. מה זה חשוב? זה דווקא יבוא על ידי הנביאים. כי הקשר של הנביא עם ידיעת העתיד הוא קשר מוסרי. מה שאין כן, הקשרים האלה שהם טכניים ואינם מרוממים את החיים, אלא עד רבה מנמיכים אותם. מובן? כן. למשל, אם האדם חם לו, הוא יכול לעשות כל מיני כשפים כדי שיקר לו. אבל הדבר היותר פשוט זה לבקש, למשל, שיפתחו את החלון. למשל, זה דוגמה. או להדיק את המסגן, כלומר, אני לא בא להכריח שזה דווקא באופן הזה או באופן הזה.
או דלוק.
האמת שאני הוא דלוק אם הוא לא... ברוך השם. מה? כן. טוב, אז מה שאומר כאן המהר"ל, אבל המאמר הזה הוא כפשוטו. וברור לפרש במאמר הזה, כי לעתיד, לימות המשיח, יהיה העולם אחד לגמרי, כמובן, הקבצם, ויש מיני נמצאים שמסוגלים לדבר אחד. ויותר מכל זה, הם מיוחדים העופות. בעבור, שהם נקראים עוף השמיים, והם מסוגלים לאיזה דברים כמו שידוע מצפצופי העופות. וגבי רבי עילש, עכשיו מביאים לנו סיפור מפורסם במסכת גיטין, דקאמר היונה עילש ברח. ודבר זה מבואר בכמה מקומות. מכירים את הסיפור? לא מכירים? סיפור רבי עילש. רבי עילש, או רבי עיליש, תלוי לפי ה... הגרסאות, נתפס, תפסו אותו למלכות, הכניסו אותו לכלא. הכניסו אותו לכלא, וישב איתו באותו חדר, באותו תא, בבית הכלא, ישב איתו גוי, שהבין בצפצופי העופות. עבר עוף, עבר עורב, שאל אותו, מה הוא אומר? ענה לו, הוא אמר, עיליש ברח, עיליש ברח. כלומר, יש לך אפשרות לברוח, אם תברח עכשיו מהכלא, לא יתפסו אותך. אמר, נבדוק, זה לא כך ברור הדבר הזה, אולי העורב הוא אכזרי, הוא רוצה דווקא שאני אתפס, ואז יתלו אותי. ואז עברה יונה, וגם היא צפצפה. שאל עוד פעם רב עיליש, מה הוא אומר? הוא אומר, עיליש ברח, עיליש ברח. אמר, טוב, אם זה ככה, ברח. ברח מהכלא, ברח איתו גם הגוי. אמר, הגוי אמר, טוב, אם יש הזדמנות לברוח, גם אני בורח. בסוף תפסו את הגוי, הרגו אותו, ובאמת רב עיליש ניצל. כן? זה הסיפור. טוב, יש הרבה מה ללמוד מהסיפור הזה, אבל לענייננו זה מספיק. אז אומר, הנה התורה, אומר המהר"ל, שיש ממש בדברים האלה, כמו שמסופר בגמרא במסכת גיטין. לא, הוא לא השתמש בזה. הגוי אמר, השתמש.
כן, דרך הגוי, בכל זאת.
דרך הגוי, נכון. לא אותו דבר. כן. ויש מין עופות, אגב, גם האריז"ל השתמש בזה. יש סיפור מזעזע, מובא בספר שער הכוונות, שפעם הארי ישב עם תלמידיו. והם לחצו אותו שיגלה אחד מסודות התורה, והוא לא רצה. אבל הם לחצו אותו יותר. בסוף הוא נכנע. גילה להם את הסוד, ואז עבר עורב בשמיים, שעשה פועה פועה. אמר הארי, כלומר, כך נודע לארי, שהבן שלו מת. וכן היה. והיה שהוא גילה את הסוד. טוב. שם ישמרנו. טוב. ויש מין עופות שהן באכזריות, כמו העורב, ויש בחסידות, כמו החסידה, שעושה חסידות עם חברותיה, ויש ברחמים, כמו עוף שנקרא רחם, ולפיכך נקרא רחם, על שם רחמים. ולא פירשו חכמים שמרחם על חברו. למה לא אמרו חכמים? רחם שמרחם על חברו, כמו שאמרו חסידה, שעושה חסד עם חברותיה. כן, היה צריך להגיד, רחם, רחם על חבריו. שלא נקרא רק רחום בשורוק, והוא פעול, ולא נקרא רחם, אחת בצרה, שמשמע על אחרים. אבל רחום, אחת בשורוק, אינו משמע רק הרחמנות בעצמו, והוא מורה על הרחמנות שבא לעולם. לפיכך אמרו, כיוון שבא הרחם, בא רחמים לעולם. טוב, רואים שהמהר"ל חושב שהקמץ והשורוק זה בעצם אותו דבר. נכון? מתאים למבטא של האשכנזים בהונגריה. והיינו כמו שמפרש, דייתי ומידי ועבד שרק רק. דווקא שרק שרק, מפני כי אותיות שרק מחוברים וקשורים יחדיו. קוף רש שין. כן? באלף בית. קוף רש ושין באים אחד ליד השני. אז זה מראה על קיבוץ שהם מחוברים. וכן הם כתיבת קשר. קשר זה גם של עצמו. המשמעות של קשר, זה דבר מחובר. וזה מורה על רחמנות, כי כל רחמנות כאשר ליבו קשורה בו. ולכך כתיב כרחם אב על בנים, מפני שנפשו קשורה בו, כי לכתיב, ונפשו קשורה בנפשו. אז תגיד, אם ככה, כל שלוש אותיות של א' ב' תיקח ביחד. מלאב. דווקא אלו שלוש אותיות אחרונות ולא ראשונות. כי אין זה קשר, כי אם בתחילה הם קשורים, ואחר כך מתפרדים, רק כאשר נשאר הקשר. כלומר, מתי אתה רואה שקשר הוא קשר אמיתי? כשהוא נשאר מתחילתו ועד סופו. אם כן, האותיות האחרונות של א' ב' הן מורות על קשר יותר מכל האותיות. אז אולי תגיד תו, כן? רש, שין, תו. למה קוף, רש, שין? אומר כי לעולם אותו שהוא האחרון הוא לעצמו. בעבור שהוא בסוף. והסוף הוא נבדל מהכל באשר הוא סוף. ואינו מקובץ עם האחרים, ודבר זה ידוע. הסוף זה קטגוריה בפני עצמה. לכן אי אפשר לספור את התו בתור הקשר, ולכן אין ברירה אלא לקחת את שלושת האותיות שלפני האחרונה, שאז זה בעצם מראה על קישור, על רחמים ממילא, כי הרחמים הם קישור, לכן זה אותיות שין, רש, קוף. אבל אז, תשאל השאלה, למה בסדר הזה? למה לא קוף, רש, שין? והאותיות הן למפרע. למה? כי זה עניין הליכתם לאחדות ולקיבוץ. כי אם היה קוף רשין, הנה בעניין זה הקוף פונה אל השין. אבל אין השין פונה אל הקוף. למה הקוף פונה אל השין? כי זה הסדר באלף בית. נכון? באלף הבית, אה? הקוף הוא לפני הרש, והרש לפני השין. כן, הקוף פונה אל השין זה באופן טבעי. אבל אז אין קשר של השין אל הקוף. וזה אינו קישור וחיבור יחד. רק אם הקוף, הקוף, מתחבר אל השין, והשין מתחבר אל הקוף, והנה באותיות שרק, השין הולך אחר הקוף, ובאלפה בטא, הקוף הולך אחרי השין, ובלסיס זה יש כאן חיבור שין בקוף, וחיבור קוף בשין, וזהו חיבור וקישור גמור. ועוד יתבהר בסמוך עניין זה, כי שרק הוא חיבור דווקא. דיברנו, כן, לפני כמה... הוא לפני הרבה זמן. מתי יש משמעות לסדר הפוך? כן, כשדבר בא מרחוק ובא אל הקרוב, נכון? כן, דיברנו על זה, סדר תשרק. כן, תפשין רשקוף, שמקצוות היותר רחוקים מגיעים אל הפנימי. ומפני כי כאשר דבר אחד מסוגל לדבר מה, כאשר יבוא לעולם דבר שהוא מסוגל אליו, הוא מתעורר אל זה בכל. כלומר, מכיוון שהשרקרק יש לו קשר אל הרחמים. כשהרחמים מגיעים לעולם, אז השרקרק מתחיל להשתולל, עושה שרק, שרק, מבסוד, כי זה הזמן של הופעתו. והפך זה, כאשר דבר בא לעולם שהוא הפך להם, הם עצבים ודוממים. מתי אדם שותק? כשהוא עצוב. ומפני כי העוף הזה הוא מתייחס לרחמים שנקרא רחם, לכך כאשר רחמים באים לעולם, אז מתעורר בכל. שימו לב איך שאמר על הפך את הסדר של הגמרא. בגמרא כתוב, כשהוא בא, באים רחמים. מסביר המהר"ל מה זה, מגיע. לא טריקים, אלא כשבאמת מגיעים הרחמים, אז השרקרק מגיע. אתה לא יכול לעשות את זה באופן טכני. אתה תיקח שרקרק ותכריח אותו לשבת על משהו, ואתה תגיד לו, תשרוק, תן לו מכות עד שישרוק. זה לא... כן? הם מספרים שאנשי המוסד, כן, עושים תחרות עם ה-CIA, כן? רוצים, מי הראשון שמוציא ארנבת מהיער? אז בסוף רואים שאנשי המוסד לא חוזרים. נכנסים, רואים שהם קשרו אריה אל העץ, ונותנים לו סתירות, ואומרים לו, תגיד שאתה ארנבת. כן, זה לא... טוב. אז מתעורר בקול, שהוא קול שמחה. ועביד, שרק, שרק. מטעם אשר יתבהר למעלה, כי שרק, דווקא הוא חיבור וקישור, כי יש כאן חיבור, שין וקוף, וקוף ושין. ועוד, עכשיו יש עוד דבר נוסף במילה שרק, כי שרק מלשון שורק, שהוא שורק את פיו, וכאשר שורק פיו, מקבט השפתיים יחד. כן? כן? כשאדם שורק, אז הפה שלו כמעט לגמרי סגור. כלומר, מה? נכון, יש עוד משמעות. הוא מוסיף עוד דבר. הוא מוסיף מכל צד להראות לך שהאותיות האלה שייכות אל המשיח. מה? החיבור. למה? כן, אדם מקבץ את השפתיים. אז זה קיבוץ. זה הקיבוץ, זה הגאולה, נכון? כי הרי הפיזור זה הגלות, אז הקיבוץ זה הגאולה. ולכן נקרא השורק קיבוץ שפתיים, והקיבוץ הזה מורה על רחמים. והרי האוהב שהוא קשור בחברו, נקרא רחמוהי. כן, בארמית, איך אומרים אוהב? רחם, רחים. כן? רחים זה אוהב בארמית. כי כל חיבור הוא רחום. וכאשר באים רחמים מלמעלה לעולם, מפני כי השם יתברך מתחבר לתחתונים ומרחם עליהם, לכך העוף הזה שנקרא רחם, עבור שרק רק המורה על החיבור. וזה דווקא כאשר יטיב על מידי. אמרו, מתי זה עובד? כשהוא יושב על משהו. לא כאשר הוא פורח מלמעלה באוויר, שאין כאן חיבור. רק כאשר הרחמים, למטה. כן, רחמים תיאורטיים תמיד יש בעולם. הרבה רחמים עפים בעולם. אבל מתי הרחמים יורדים למטה? לא כאשר החיבור למעלה באוויר, שאין כאן חיבור למטה. וכאשר יטיב על הרע ואביד שקרת, נעשו עליונים חיבור לתחתונים. חיבור אחד לגמרי. והרחמים הם בארץ כאשר יש כאן חיבור מן העליונים בתחתונים, ולפי כך את משיח. אבל כאשר לא יטיב הרע, רק דייטיב המידי, כלומר, כשהוא יושב ממש על הארץ, אבל לא, אבל כשהוא יושב רק על משהו, אבל לא על הארץ, אף על גב שהרחמים באים לעולם, אינם בארץ לגמרי, ולכך לא יטיב הרע ואביד שרק, אבל כאשר יטיב הרע, אז הרחמים בארץ, והדיבוק והחיבור נמצא בארץ לגמרי, והבן זה. כן. זה מצוין, זה מצוין. אם יש לך שאלה, זה טוב שאתה שואל אותה.
אנחנו לפני זה אמרנו שאסור לקחת עימותים מעופות השמיים. אנחנו פה בעצם פרק שלם רק מדברים על האימות של הגאולה דרך עופות השמיים.
הגמרא אומרת עובדה. כלומר, אתה בעצמך לא תתחיל לחפש את העופות, אבל אם אתה תראה אותם, משהו אחר. זה כמו שלמשל, יש דיון בין הרמב״ם לבין הרמב״ן לגבי אסטרולוגיה. הרמב״ם אומר, אסטרולוגיה זה שטויות. הרמב״ן אומר, לא, זה לא שטויות, רק שהתורה אסרה להשתמש. מה נפקא מינה להלכה? נפקא מינה לפי הרמב״ן, שאם יבוא אסטרולוג ויגיד לך, אל תצא מהבית היום, אתה לא שאלת, לא הזוונת אותו. לא אמרת לו, הלו, שירות אסטרולוגי, לא. הוא, בלי שתבקש ממנו, פגש אותך ברחוב, אמר לו, תשמע, אל תצא מהבית היום. אני ראיתי בכוכבים, זה לא טוב. לפי הרמב״ם, אני שם פס אחד גדול, לפי הרמב״ן, אני חייב להתחשב בזה, משום ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. או? אז זה כבר הגיע, מה נעשה? בסדר? או למשל, אני יודע, אסור להרוג את הדודה הזקנה. נכון? זה אסור. אבל מישהו הרג אותה. אני לא הרש אותה. בסדר, תודה. אבל לא עושים את זה, אם זה כבר קרה. זה הכוון. בסדר. וכאמר, אתה רואה שהיה טוב לשאול? אתה רואה שהיה טוב לשאול? וכאמר, דהבה יתיב בני קרבה ועביד שקרק ותגללה ופסקה לרשע. שפעם היה אוף שישב, ככה, הרחם שישב בתוך השדה החרושה, כן? קרבה זה שדה חרוש, והוא עשה שרקרק, הוא בא גלל וחתך לו את הראש. וביאור זה. אף על גב שיש דברים סגוליים בבעלי חיים, אין להביא ראיה מזה. שאין הסגולה בעצם עד שלא תימצא, רק כך. כי לפעמים לא תימצא הסגולה. וכאשר היה משנה בסגולה הזאת, שראויה לו, היה נדחה. כלומר, זה קצת דומה למה שהרמב״ם אומר בהקדמת, באחד מקומות פירוש המשנה, שאומר שגם האסטרולוגים, גם כשהם רואים משהו, זה לא תמיד יוצא. כן, מה אתה אומר? גלל, אמרנו שיש בזה מחלוקת, האם הכוונה גלל, כוונה צועה של חמור או של פרה, או שזה היה חתיכת אבן שיש שנפלה עליו. בכל מקרה, היה המקרה שקראנו גם היום, לפני שהגעת, וגם בשבוע שעבר, כשקראנו את זה בשיעור הקודם, לפי הגמרא, כאן המובד בעמוד תקופה עם ד', שקרה פעם שאחד השרקרקים ישב על הארץ ושרק, ומיד בא גלל וחתך לו את הראש, ובכל זאת לא בא המשיח. והגמרא אמרה, ההוא ביד אהבה, הוא היה בדי, כלומר בלופר, בלעז. אז השאלה היא, איך זה יכול להיות? אומר המהר"ל, כי זה רק סגולה, זה לא דבר מוחלט. דבר שהוא סגולי הוא לא הכרחי באופן אבסולוטי. ולפיכך אמר, דעת הגללה והפסקה לרישה הוא הביטול אשר הגיע לו. והמקשה, זה שהביא את הסיפור, היה סובר כי מה שישב על הארץ ועביד שרקרק, לכך נפל גללה ופסקה למוחה. כי ישיבתו על הארץ הוא שינוי אליו. לכך דעת הגללה והפסקה לרישה בשביל השינוי, שלא היה נמשך אחר מה שהוא מסוגל אליו. ומכל מקום קשה, שהרי לא אתה משיח. כדי אמר, דאחי, יתיב הראה, אתם משיח. כלומר, בכל זאת, מקשה חשב שזה שנחתך הראש של השקר כזה, זה היה בגלל שהוא עשה משהו משונה בעולם. הוא אומר, לא, זה לא בגלל זה. הוא מתרץ, הוא שקר אהבה, הוא ביד אהבה. פירוש, שלפעמים יש בשום ראייה תבונה משונה, או תכונה משונה, צריך להגיד. ובשביל אותה תכונה או תבונה, משנה ומשקר. כלל הדבר הזה, העוף הזה מסוגל לרחמים. ולפיכך, עביד שרקרק, כמו שהתבר למעלה. אבל יתיב על מידה, מפני שאין הרחמים לגמרי בארץ, לא אתם משיח, רק כאשר יושב על הארץ ועביד שרקרק, הנה הרחמים שבאים מלמעלה, הם בארץ לגמרי, ואז יבוא משיח במהרה בימינו, אמן. למה הוא סיפר לנו את כל הסיפור הארוך הזה? כן? זה לא רגיל אצל המערה, להתחיל לספר לנו כל מיני גמטריות, וכל כך ארוך על איזה חתיכת עוף משונה, שעושה שרק רק, ואחר כך הוא אומר גם שאי אפשר לסמוך על זה. הוא רוצה כנראה לרמוז משהו, אמר. מה הוא רוצה לרמוז? הוא רוצה לרמוז מה שאתה הזכרת. שהסדר של הגאולה הוא בסדר שרק, או תשרק. זאת אומרת שהסדר של הגאולה זה מתחיל מהקצוות הרחוקים, ואחר כך זה מגיע אל הפנים. ולכן הגאולה מתחילה מהתעוררות של כמה גויים, בעלי מעצמות. וזה ממשיך אחר כך דרך כמה יהודים מסובכים שהולכים לייבש ביצות. ואחר כך זה מגיע אפילו לרבנים. כלומר, גם הרבנים מסכימים להיות שותפים בתהליך הגאולה. זה נקרא שין רש קוף. טוב.
הזכרנו גם מה
שהם צדיקים בסדר האחרון. אה? אז זהו, אז אמרנו ככה. זאת הייתה הסברה של יהודי מאוד מאוד בעייתי. שבתאי צבי, שמרשי מרכב. אז הוא החליט שמכיוון שסדר הגאולה הוא בתשרק, צריך דווקא לעשות עבירות, כדי לרדת לתוך מעמקי הקליפות, לגאול משם את ניצוצות הקדושה, ולהביא אותם פנימה. זאת הייתה השיטה שלו, ולכן הוא עשה עבירות. הוא עשה עבירות חמורות. מה?
הזמין את כולם.
השאלה היא, למה הוא לא צודק? אז הסברתי בשם הרב חרלאפ. כן, שמתי זה עובד הסיפור הזה, של סדר תשרק? כשהצדיקים הם נשארים בסדר אבגד, כלומר א' ב' ג' ד'. כלומר, אם הצדיק הוא בסדר ישר, הוא יודע את הנורמה האמיתית, והוא נאמן לה, אז הוא הופך להיות מגנט, אבן שואבת לתשרק. ואז הדברים שבאים מן הקצוות הרחוקים הולכים ומתקרבים אליו. אבל אם גם הצדיק נפל לשם, אז אין לאן להגיע.
אין לאן להתכנס.
נכון, אין לאן להתכנס. וזאת הייתה טעותו ששבתא הציע. זו טעות דקה, אבל חמורה. כן, ברור.
מה זה סדר תשרק?
תשרק? זה מה שאני הסברתי בערך ארבע פעמים, גם היום וגם בפעם הקודמת. שהדברים מתחילים מהקצוות הרחוקים. נכון? כלומר שהגאולה מתחילה בהתעוררות של כמה גויים משוגעים, בעלי מעצמות. מתעניינים בארץ ישראל, רוצים לפרק את האימפריה העות'מאנית, אחר כך זה מגיע ליהודים מסובכים, שמייבשים ביצות, ואחר כך זה מגיע אפילו לרבנים. בסדר? זה גם כתוב מפורש, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. כלומר, הדברים מתרחשים, אנחנו לא בדיוק מבינים, אנחנו חולמים. אחר כך, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. כלומר, מגיעים גויים, אומרים, פשי, זה משהו מה שקורה להם, אה? משהו, הגדיל השם לעשות עם אלה. מה עושים היהודים? שומעים, מה אמרו הגויים היום? כן, הרי תמיד, היהודי כדי לדעת מה לחשוב, הוא שואל מה הגוי חושב. מה קונדוליסה רייס אומרת, מה זה אומר, וכל יותר. אז הוא אומר, מה הם אמרו? היום פתחתי ברדיו. אה, כן, הם אמרו, הגדיל השם לעשות עם אלה. אה, באמת? הם אמרו? אז אם ככה, זה בדי נכון. הגדיל השם לעשות עמנו. היינו שמחים. כלומר, זה מתחיל מהגוי, עובר ליהודי, ובסוף גם לדתיים, ובסוף אפילו לרבנים. ואז גם הרבנים מוכנים להגיד הלל ביום העצמאות. תודה רבה. כן. טוב. פרק מ"ג. טוב, פרק מ"ג הוא פרק כואב. כן, כן. פרק כואב. זה מדבר? מה זה שם, מה הרעש הזה?
שחל.
לא, תעשה מה שאתה רוצה. פרק מ"ג זה פרק כואב בגלל שהוא מדבר על משיח שהתפספס. יש לנו כמה הזדמנויות בהיסטוריה שזה לא הלך. תגידו, אתם בטוחים שזה עובד בכלל, המסגן הזה?
קרמים,
הרעתם. אה? אה, לך קר. תלוי איפה יושבים. אתה רוצה לשבת פה, אולי אני אשב שם. טוב. מה? האורות. כן, ודאי, האורות האלה הם חמים, אבל אתה מסדר. אה, יש פה שאלה יפה באינטרנט. לפי מה קובע המהר"ל שהמדרש הוא אלגורי או מציאותי? תשובה, אינני יודע. טוב, הלאה, אנחנו ממשיכים. משלי. משלי. אליגוריה זה משל, בלועזית. טוב, בואו נמשיך לדבר פרק יום ג'. כן, מדובר אם כן במשיח שהתפספס. במקרה דידן, חזקיהו מלך יהודה. טוב, בואו נקרא. ידבר לך כי בזמן מלך המשיח יהיה העולם בשלמות, כמו שבארנו לך הרבה מאוד. וכל דבר שהוא בשלמות הוא בפועל ואינו בכוח עוד. כי כאשר הדבר הוא עדיין בכוח, הוא חסר השלמות. ולפיכך, כאשר יהיה העולם בשלמות, כמו שעולים את המשיח, שיהיה העולם בשלמות, זה נקרא שהעולם הוא בפועל השלמות. וזה עניין מדרגת העולם שיהיה לעתיד לימות המשיח. כלומר, העולם צריך לצאת מן הכוח אל הפועל. זה עיקרון כללי אצל המהר"ל, דבר שהוא בכוח, תיאורטי בלבד, זה לא שלמות. מתי הדבר הוא ממשי? כשהוא בשלמות. זה ההפך מדעתו למשל של אפלטון. לפי אפלטון, העולם היותר טוב זה העולם של האידאות, שהן בסופו של דבר תיאורטיות. אנחנו דווקא בעולם גרוע, שבו האידאות מתגשמות. כן? ולפי אפלטון זה לא טוב להיות בעולם ההגשמה. צריך להיות בעולם התיאוריה. לכן האידאל של הפילוסוף זה בסופו של דבר לצאת מגופו ולהתבונן באידאות העדיונות. בהרמוניה של הגלגלים. מה אתה אומר? זו, בהגשמה יש לכאורה נפילה. מה שאין כן לפי היהדות, שיד רבה. ההגשמה מגלה לא את הנפילה, אלא את האחדות שיש בעולם. כלומר, על ידי שאני מגשים את הרעיון, אני מראה שאין סתירה בעולם, בין העולם התיאורטי לעולם של ההגשמה. הכל מאוחד. מובן? אז זה עניינו של המשיח. המשיח בא להגשים דברים. הוא בפרק חלק. כאן הוא מביא לנו סוגיה בפרק חלק, בדף צדי דלת עמוד ב'. למה פה זה לא נכתב? היה צריך להיות כתוב אחרי המילה חלק, בסוגריים, צדי דלת עמוד ב', נכון? למה זה לא כתוב? כי שכחו. שכחו. המדפיס שכח, אני יודע מה. מה? כן, המהדורה הזאת היא מועדת ברונד, אבל צריך להוכיח את זה. כן, האם יש מהדורה אחרת, מהדורת מכון ירושלים, שהיא די טובה. אבל אי אפשר ללמוד בה. משתי סיבות. א', בגלל שהיא יקרה.
כבדה.
כבדה, אבל יקרה, כן. אבל יש עוד סיבה אחרת. הוא מביא כל כך הרבה הערות, שיש חשק לקרוא את כל ההערות, אז לא מתקדמים בספר.
איך ההערות?
ההערות הן די טובות. סך הכל, מה שהוא עושה בעיקר, הוא משווה... למקורות אחרים במהר"ל, שזה עבודה מאוד יפה, כי המהר"ל יש לו מוטיבים שחוזרים על עצמם. אז כדאי, למשל, אותו רעיון שאומר פה בנצח ישראל. כן, אז איפה הוא כותב וכו', ואז גם אתה רואה את ההבדלים. הנה, הרי המהר"ל לא תמיד אומר ממש אותו הדבר. אז מזה מתברר את המשנה שלו. כן, לפעמים גם הוא כותב את המקורות, אני יודע מה, או... בקיצור, עשו עבודה רצינית שם, מכון ירושלים. זה נצח ישראל שמענו שזה שלושה כחים או שני כחים? שלושה כחים, נכון?
כן, כן.
זה משהו כזה.
סדרה כחולה.
כן, בינתיים עשו את זה בכחול. אבל האמת היא זה דבר מקרי ולא עצמי, כי הכריכה זה הדבר שיכול להשתנות. כן. אגב, אני מרוצה מזה שעשו כריכה כחולה, בגלל שכל ספרי הקודש זה נורמה כזה. זה או שחור או אדום. בלתי נסבל. אז כשאני רואה, למשל, ספר קודש ירוק, אני קונה. או צהוב, או משהו. כן. מה? לפחות כדי לגוון את הספרייה, משהו. טוב, הוא פרק חלק. למרבה המשרה ולשלום אין קץ וגומר. מה זה הדבר הזה? זה פסוק בישעיהו. שם הנביא מדבר על המלחמה של אשור. כן? סנחריב, מלך אשור. שעומד להגיע להילחם ביהודה. והנביא מעודד את המלך, המלך זה חזקיהו, שהיה צעיר באותם הימים, וישעיהו היה הדוד שלו, הדודו זקנו, ואז הדוד הזקן אומר לחזקיהו הצעיר, אל תדאג, יהיה בסדר, הקדוש ברוך הוא יעזור לך. לא רק שהוא יעזור לך, אלא הוא יעשה אותך מלך אדיר, למרבה המשרה, ולשלום אין קץ, וגומר. מה זה וגומר? זה המשך הפסוק. על כיסא דוד, ועל ממלכתו, להתקיד אותה ולסעדה במשפט ובצדקה, קנאת השם צבאות תעשה זאת. כמה ברכות? הברכות האלה מראות שבעצם חזקיהו היה צריך להיות המשיח. ואז יוצא שסנחריב, עם הצבא הגדול שלו, זה הייתה מלחמת גוג ומגוג. ואז היינו גומרים את ההיסטוריה כבר אז. עכשיו, יש שם דבר משונה בכתוב, אתם רואים, כתוב כאן למרבה המשרה, המם של למרבה, בתנך, אם תסתכלו, זה מם סופית. מם סופית באמצע מילה. תופעה יחידאית. אין עוד בתנך, מם סופית באמצע מילה. אז כאילו, המם הרגילה נקראת מם פתוחה, והמם הסופית נקראת מם סגורה. כן, מה אתה אומר?
אבל אומרים שעד שלא תקנו חכמים,
מנצפח צופים אמרום. כן, צופים אמרום. אתה צודק, שבזמן ישעיהו לא הייתה נפקא מינה לזה, אבל כשאתה אומר צופים אמרום, הכוונה שהנביאים כן ידעו את הכתיבה הזאת. כלומר, הכתיבה עם המם סגורה או במתוחה, אז ההמון לא השתמש, לא עשה בזה הבחנה, אבל הנביאים כן. לכן צופים אמרום. הגמרא אומרת, שכחו וחזרו ויסדו. יש פה עוד שאלה. האם מסיפור העוף שמת, ניתן לומר שגם היום, כשהתחיל הסדר ההפוך, יכול להיות שזה בלוף, וזה רק צד סגולי? הבנתם את השאלה? אם ראינו בגמרא שיש סיפור שמה עם השרקרק שירד על הארץ ושרק, ובכל זאת בגלל והפסיק את ראשו, סימן שהוא היה בלופר, כן? ביד אהבה, אז אולי גם בימינו שאנחנו רואים שהסדר התחיל בתשרק, אז אולי חז וחלילה, חז ושלום, זאת לא הגאולה. תשובה. נכון, היה אפשר להגיד את זה בתחילת הציונות. כשהציונות החלה, אולי, זה כמו כל התקוות הגדולות לגאולה, שבסוף נתבדו, כגון דוד הראובני ושלמה מולכו, וכל מיני ניסיונות משיחיים, שבסוף לא יצאו לפועל. אבל בימינו זה לא אותו דבר. כי בסופו של דבר הציונות הצליחה והביאה את הגאולה. הרי יש היום עצמאות מדינית, ויש היום קיבוץ גלויות. אז זה כבר לא סימנים שהגאולה בדרך, אלא הגאולה הגיעה. לכן, יניב היקר, דע לך שגאולתנו זאת אינה בלוף כלל וכלל. אל תדאג. יש אגב קלטת שלי שאפשר להשיג אותה במקלט של המכון, שנקראת האם מדינת ישראל תתקיים לנצח. מי שמעוניין יכול לקבל. אגב, אני אגלה לכם סוד, התשובה שמה היא שכן. אז איפה היא? אנחנו כן, אז זה המם, כן. המם של למרבה היא מם סתומה. אמר רבי תנחום, דרש רבי שמעון בר כפרה בציפורי, מעניין, אצלנו כתוב בגמרא שלנו רק בר כפרה, לא כתוב רבי שמעון בר כפרה, בציפורי, מפני מה כל מם שבאמצע הטבע פתוחה, וזו סתומה. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח, וסנחריב גוג ומגוג. כלומר, כשהיה כתוב למרבה, אז לא רצה הכתוב לומר למרבה, הכתוב רצה להגיד למשיח. כן? אבל משהו סתם את זה. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך, לא עשית אותו משיח. חזקיה שעשית לו כל הניסים הללו, ולא אמר שירה, תעשה אותו משיח? לכך נסתתם, כן, זה המשך הגמר שם, חסרות פה המילים, לכך נסתתם. לכן, המם של משיח נסתמה ונהייתה מם מרובעת. בסדר? משהו סתום. עכשיו, מה המשמעות של הדבר הזה? חזקיה מלך יהודה לא רצה לומר שירה כאשר הוא ניצל מסנחריב. מה זה שירה אגב? הלל, הלל. הוא לא רצה להגיד הלל. עכשיו, מה בדיוק קרה שם? ממלכת יהודה הייתה ממלכה לא עצמאית, הייתה נתונה תחת השלטון, תחת המנדט האשורי. כלומר, הייתה אימפריה אשורית, וחזקיה מלך יהודה היה חלק מן האימפריה הזאת. ולכן הוא היה גם משלם מס. וביום מן הימים חזקיה החליט שהוא מספיק חזק כדי לא לשלם את המס למלך אשור, והוא מרד במלך אשור, בא מלך אשור לשערי ירושלים, כמעט חיסל אותו, היה נס, מתו 185 אלף חיילים של האויב, וסנחריב עזב את ארץ ישראל. זאת אומרת שאז ממלכת יהודה קיבלה עצמאות, חזרה לעצמאותה. מה היה צריך חזקיה ומלך יהודה לעשות? לומר הלל על עצמאותו. למה הוא לא נהיה משיח? כי הוא לא רצה להגיד הלל ביום העצמאות. ולכן לא נהיה משיח. טוב, עד כאן הסיפור. השאלה היא, למה חזקיהו לא רצה להגיד הלל ביום העצמאות? מה רע? הרי הרבנות תקנה. לא סתם רבנות, הרבנות של ישעיהו הנביא. כן, מה אתה אומר? זה משהו רגיל. מה זה רגיל? אדם ברמה גבוהה, בשבילו לא קורה כלום בעצם. אתה אומר ככה, מתו 185 אלף...
הוא ראה את זה חלק מהעשייה של
הקדוש ברוך הוא בעולם. כן, אז מה? אז למה הוא לא יכול...
הוא לא מבחן שירה.
כן? אז הוא לא מסוגל להגיד שירה. כן. אני לא יודע, אני יודע שמשה רבנו, שברמה יותר גבוהה מחזקיה, כשהוא ראה את קריאת ים סוף, אז ישיר משה. כתוב. אז קשה לי לקבל שחזקיה הוא במדרגה יותר גבוהה ממשה עד כדי כך שאצלו הנס הוא לא נס. ומה אתה אומר?
אולי הוא רואה את זה בתור חלק מהמציאות שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לעם ישראל
להיקלות.
להיקלות להיעלם מארץ ישראל.
אתה אומר שכיוון שקדוש ברוך הוא הבטיח שבמלא עם ישראל יתקיים, אז מה יש להתפעל? פשוט שהוא ראה את הצבא של סנחריב, הוא אמר, נו יאללה, מתי כבר מגיע הנס? וזהו, מה, הקדוש ברוך הוא פשוט מקיים את דברו. כן, אבל איזושהי קושיה על זה. כי גם קריאת ים סוף, זה היה חלק מההבטחה האלוהית של הקדוש ברוך הוא אל האבות, שלא נכלה. בכל זאת אמרו שיר. כן.
הוא אמר, תורה שלי מספיקה, לא צריך להגיד שיר.
הוא
אומר, גוון ליבו, הוא אומר
אחרי זה. יפה. נפה. זאת אומרת, כאן אני רוצה לתת שלושה הסברים, כשאחד משלושת ההסברים זה ההסבר שלך. אבל אני אסביר את זה בשפה שלי. ההסבר הראשון, לדעתי, הוא פשוט מאוד. חזקיהו מלך יהודה מתואר לדו בגמרא בתור אדם דתי מאוד. הוא היה כל כך דתי, שהוא יפנה את כל התקציבים של המדינה לתלמודי תורה. כתוב שבדקו מדן ועד באר שבע, ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. משהו. היה אדיר. כן? כל המדינה עסקה בתורה. עד כדי כך שהחקלאות נפלה. כל הארץ התמלאה בקוצים. שמיר ושייט. למה? כי כולם לומדים תורה. כן? זה היה מלך דוס, חבל על הזמן. אמר לו הנביא, אדוני המלך, קיבלת עצמאות פוליטית. מה הוא היה? זה רק פוליטיקה. אני מתעסק בתורה, תורה נטו. פוליטיקה אצלי זה לא דבר שראוי להתפעל ממנו. כי הרי מה קרה לפני כן? מה? בגלל שסנחריב נוצח אז לומדים יותר דפי גמרא עכשיו? לא. לכן הוא אומר, זה לא מעניין אותי. זה מוטיבציה דתית. לא לומר הלל ביום העצמאות, כי המאורה הוא סך הכל רק מאורה פוליטי. לכן הוא לא יכול להיות המשיח, כי המשיח הוא דווקא מי שבא בשם האומה, לא מי שבא בשם התורה. המשיח זה לא רב, המשיח זה מלך. עד כאן ההסבר הראשון. ההסבר השני...
סליחה, כן? גם לפי ההסבר הזה... למה צריך להגיד שהמוטיבציה הפוליטית היא שצריכה להניע אותו? זה לא קשור.
האם הקדוש ברוך הוא מתגלה בבית המדרש או בממשלה?
לא, אבל הוא, עכשיו, זה שכל החיילים מתו, אין לו ספק שהקדוש ברוך הוא עשה נס ועזר לו?
ברור שהקדוש ברוך הוא עשה נס, אבל זה לא סיבה להודות על זה. זאת אומרת, כי... זה שהקדוש ברוך הוא עושה כל מיני דברים, הרי הקדוש ברוך הוא גם עושה את כוח הגרביטציה, אתה מודה לקדוש ברוך הוא על כוח הגרביטציה? לא. זאת אומרת, יש דברים שהם שלא דרכם אני פוגש את השם. ברור?
טענתו.
מה? הוא טוען, כן, הוא טוען שהפוליטיקה זה לא תחום שדרכו אנחנו עובדים את השם.
אז זה גם לא דתי.
מה?
זה לא דתי.
אז הוא אדם דתי.
מי שדתי גם עובדה
ניסים, לא? שאלה איזה נס זה. כלומר, האדם הדתי, הדאגה שלו זה לגירת שמיים הפרטית שלו. בסדר? הסבר שני. תארו לעצמכם, מה קורה לחזקיה מלך יהודה כשהוא קם בבוקר, פותח את התריסים, ורואה עשרות אלפים של גוויות של אויביו מוטלים בארץ. מה זה עושה לו? מזעזע. כן? ה-CNN כבר פרסם את כל זה, והראה לאן הגיעו הישראלים. תראו, את העוצמה של התגובה הישראלית היא לא פרופורציונלית להתקפה. ואז הוא אומר באמת, מעשה ידיי טובעים בים, ואתם אומרים שירה. הוא לא מסוגל להגיד את ההלל. מסיבות שמאלניות. מסכנים, האשורים. אני יכול להגיד הלל, כשכל כך הרבה אויבים מתו. הוא לא יכול להיות משיח, כי המשיח צריך להיות בצד של היהודים. דבר, זה הדבר השני.
סליחה, מה הבדל עם מצרים? זה אותו דבר, שמה לא אמרו הלל, כי...
אמרו, אמרו שירה.
לא, אנחנו לא אומרים...
אנחנו כן אומרים. אתה לא אומר הלל בליל פסח? לא, על מה? על, על קריאת ים סוף.
לא ביום, כי...
מה?
גם פסח יש הסברה הזאת, שלא אומרים הלל, כי...
טוב, יש הרבה מה לדון על זה. זה פשוט טעות בהבנה שם. אני יודע שהטעות הזאת מצויה, אבל בפסח צריך לדעת משהו. לא אומרים הלל שבעה ימים בגלל שמתו המצרים, אלא רק יום אחד. אבל יום אחד אתה חייב להגיד. עכשיו, יש מישהו שכתב בשאלות ותשובות שאי אפשר להגיד הלל ביום העצמאות בגלל שנהרגו חיילים של האויב. ככה הוא אומר. ומעשי ידיי טובים בים. אז אני מסכים לפי המדרש הזה שביום העצמאות נגיד הלל רק יום אחד ולא שבעה ימים. בסדר? רק יום אחד. בסדר? לא שבעת ימים. שבעת, ביום השביעי של יום העצמאות לא להגיד את ההלל. זה אני מסכים. ברור, ברור שזה לא קשור לעניין. טוב, חנוכה יש לדון שם. טוב, ו... אם כן, הטעם הראשון לאי אמירתו את ההלל היה טעם דתי. הטעם השני הוא הטעם השמאלני. האם יש טעם שלישי? ודאי שיש טעם שלישי. מה? מה? מה הוא אמר?
לא, אמרת שהדבר השלישי זה משהו...
אני עוד לא אמרתי.
לא, שאלתם יש טעם שלישי, אמרתי כן, כי זה משהו אמר.
אה. אני אגיד לך מה הטעם השלישי.
הוא אומר
טעם ימני. ודאי. באותה תקופה של חזקיהו מלך יהודה, קרה אחד האסונות הגדולים ביותר בהיסטוריה שלנו. ממלכת שומרון נפלה. כל היהודים שהיו, כלומר כל בני ישראל, שהיו אצל שבטי הצפון, נעקרו מבתיהם והוגלו לאשור. זאת הייתה שנה נוראה בשביל חזקיה. הוא זכר את כל העקירה של יהודים מבתיהם. הוא אמר, השנה אני לא מסוגל להגיד הלל. אגב, הטעם הזה, אתם צוחקים, מובא על ידי הפוסקים. הפוסקים שואלים, למה חזקיה לא אמר את ההלל? אז אחד הטעמים שיש לזה. שהוא אמר, זה לא נס לכל כלל ישראל, כיוון שממלכת עשרת השבטים גלו, ואז היה נס רק ליהודה ובנימין.
זה מוצדק.
אז כנראה שזה לא מוצדק. להודות להשם צריך בכל מצב. השם עשה לך נס, נתן לך עצמאות, תודה לו. בסדר? זה שיש בעיות, זה דבר אחד. זה שצריך להודות, זה דבר שני. מה קרה בימינו?
יש הלכה מסוימת
לאמירת
הלל?
בוודאי שיש הלכות לאמירת הלל, כמו כל דבר יש הלכות.
זהו, איך זה עובד בדיוק?
איך זה עובד בדיוק? תראה, אני כתבתי על זה ספר, אז קצת קשה לסכם לך ספר בשיעור. במיוחד שאנחנו בדקות האחרונות. עכשיו, כתבתי על זה כמה מאמרים, זה מעניין אותך. טוב, אז איפה היי? ביקש, אני שוב חוזר לגמרא. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה המשיח ובסנחריב גוג ומגוג, אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ישבחות לפניך, לא עשית אותו משיח. חזקיה שעשית לו כל הניסים הללו ולא אמר לפניך שירה, תעשה אותו משיח. מיד פתחה הארץ ואמרה, ריבונו של העולם, אני אומר לפניך שירה, תחת צדיק זה ועשהו משיח. פתחה ואמרה שירה לפניו, שנאמר, מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק. זאת אומרת, הארץ התנדבה ואמרה שירה במקום חזקיהו מלך יהודה. תגידו, שמעתם פעם את הארץ אומרת שירה? הכוונה היא פשוטה. העם אמר שירה. כלומר, המנהיגים לא היו מסוגלים, אבל העם הרגיש את זה. זה נקרא כנף הארץ. עם הארץ אמר. בלי תקנות, בלי כלום. אמר שר העולם לפני הקדוש ברוך הוא, עשה צביונו של צדיק זה, כלומר, תעשה אותו משיח. יצאה בת קול ואמרה, רזילי, רזילי. אמר נביא, אוי לי, עד מתי? יצאה בת קול ואמרה, עד בוגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו. אמר רבה, ויתמה אמר רבי יצחק, עד דעתי בזוזה ובזוזה דבזוזה. עד כאן. ברור. זאת אומרת ש... למרות שהארץ אמרה שירה, יצאה בת קול ואמרה, אי אפשר, יש איזה סוד. מה הסוד? רזילי, רזילי. מה זה רזילי? שבגד בוגדים בגדו, ובגד בוגדים בגדו, זאת אומרת שעד דעתו בזוזה ובזוזה, עד שיבואו המחריבים ומחריבי המחריבים, אי אפשר שההלל הזה יועיל, ההלל של הארץ. כלומר, אם המלך היה אומר את ההלל, אז זה הסימן שהעולם התעלה כל כך, שבאמת אפשר לעשות אותו משיח. מאחר והמלך לא רצה לומר את ההלל, אז זה נדחה. כי למרות שהציבור אמר את ההלל, הציבור יכול להועיל במקום המלך רק אחרי שיבואו המחריבים ומחריבי המחריבים. כלומר, עד שיחרב בית ראשון ובית שני, אז כשיאמרו הלל על הגאולה, גם אם המנהיגים לא ירצו, זה יועיל. עד כאן דברי הגמרא. אומר המהר"ל, דברים אלו קשים להבין. דבשביל שלא אמר שירה, חזקיה, לא יעשה אותו משיח. דמה עניין שירה למשיח. ועוד, דמה עניין שאמרה הארץ שירה בשבילו. כלומר, למה זה כל כך חשוב שהמשיח יאמר שירה? אף על פי שהמהר"ל יסביר לנו, אני רוצה להגיד גם כאן עוד הסבר. המשיח זה מי שצריך לפתור את הבעיות, נכון? מתי התחילו הבעיות? מתי התחילו הבעיות? חטא של? של אדם הראשון, נכון? מה היה, כמה חטאים עשה אדם הראשון? שניים. אחד שאכל מצדת, השני שהוא הכפוי טובה. אמר, האישה אשר נתתה עמדי, נתנה לי מן העץ ואוכל. מה החטא היותר חמור של אדם הראשון או השני? השני תמיד. כי הראשון הוא קצת שוגג. זאת אומרת שעיקר החטא של אדם הראשון זה כפיות הטובה. אז מה התיקון של החטא הזה? הכרת הטובה. ולכן זה תלוי בהלל. יותר מזה, הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות, זה להגיד תודה. כלומר, ההודעה שבא מצד הנברא, זה השלמת הבריאה. כי זה ההוכחה שסוף סוף הנברא נוצר, כיוון שהוא מסוגל בעצמו להודות. זה המבחן שלו. זהו. עד כאן.